אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השעה הבינלאומית 7 באוגוסט 2019 והיום בעולם. נשיא פקיסטן אימרן חאן קורא לקהילה הבינלאומית להתערב בהחלטת הודו לבטל את האוטונומיה בחבל קשמיר. אינני מדבר על אופציה גרעינית, אומר הנשיא, הוא מצליח להפחיד בדיוק את מי שחוששים ממנה.
כי יהיה מה, ג'ס רן כתה, נוקלר בלאקמל קרה? מה נוקלר בלאקמל נקרה? מה קומן סנס קופיל קרה?
האם אני משתמש בסחיטה גרעינית? אני לא. אני רק פונה להיגיון של העולם. אנחנו מקווים לטוב ביותר ומוכנים לגרוע ביותר. האם העולם ערוך לגרוע ביותר? זהו הזמן לפעול. הפגנות צהרות נגד השחיתות בהונדורס. על הכוונת הנשיא חואן אורלנדו הרננדס, שכמעט הדליק משואה כאן בישראל, האם הנשיא היה מעורב בפרשת הלבנת הון של מבריחי סמים? נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי לבקר היום בשתי זירות הירי ההמוני בדייטון, אוהיו ואל פאסו, טקסס, בעיר שנמצאת על גבול מקסיקו. יקבלו את טראמפ לא מעט מתנגדים מקרב הקהילה ההיספנית, וראש עיר אחד שלא שוכח כיצד טראמפ התייחס לעיר המהגרים שלו במהלך מערכת הבחירות.
I will continue to challenge any harmful and inaccurate statements made about El Paso. We will not allow anyone to portray El Paso in a manner that is not consistent with our history and values.
אמשיך לקרוא תיגר על כל הצהרה פוגענית ולא מדויקת על אל פאסו. לא נאפשר לאיש לתאר את העיר באופן שלא עולה בקנה אחד עם ההיסטוריה והערכים שלנו. הלכה לעולמה הסופרת טוני מוריסון, מי שבמשך שנים נחשבה אחד הקולות החשובים ביותר של הנשים האפרו-אמריקניות.
If you can only be tall because somebody's on their knees, then you have a serious problem. And my feeling is, white people have a very, very serious problem. And they should start thinking about what they can do about it.
אם אתה יכול להיות גבוה רק בזכות זה שאחר נמצא על הברכיים, אז יש לך בעיה רצינית, והתחושה שלי היא שללבנים יש בעיה רצינית מאוד מאוד. הם צריכים להתחיל לחשוב מה הם יכולים לעשות בקשר לזה. וגם... ראש עיריית נשוויל שבטנסי מכריז על יום דולי פרטון שיחול בכל שנה בחמישה באוגוסט. פרטון היא הרבה יותר מזמרת קאנטרי. בשנים האחרונות היא מקדמת מיזמים לקריאה בפריפריה. השעה הבינלאומית שעורכת תימור טל, מפיק תומר שלפניק, בביצוע הטכנית אמיר צוברי, כבר מתחילים. יום עמוס לנשיא האמריקני דונלד טראמפ. היום הוא יבקר בדייטון, אוהיו ואל פאסו שבטקסס, שתי הערים בהן אירעו פיגועי ירי המוניים בסוף השבוע. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום ערן.
והביקורים הללו כבר מעוררים מחלוקת. ראשית, איך הוא מתכנן לעשות את זה? כי אנחנו יודעים שמדובר על שתי ערים שנמצאות בקצוות של אמריקה, האחת בצפונית והשנייה בדרומית.
יותר קל כשיש לך את מטוס אירפורס 1
לרשותך.
הנשיא טראמפ בעצם יבלה את כל היום, יתחיל בדייטון, בסך הכל ביקורים קצרים, ובשעות לפנות ערב אחר הצהריים לפי שעון ארצות הברית, הוא יגיע לאל פאסו שנמצאת בקצה הדרום מערבי של מדינת טקסס על הגבול עם מקסיקו. ובסופו של דבר הנשיא טראמפ נמצא בעמדה לא הכי נוחה בעולם, כי מצד אחד הוא ספג ביקורת על כך שהתגובה הראשונית שלו לפיגועי ירי האלה לא הייתה משמעותית, הוא נשאר באתר הגולף שלו בבדמינסטר, הוא הלך שם אפילו לחגוג עם מבלים שהייתה להם חתונה שם, לא ניכר כמי שלוקח את העסק הזה מספיק ברצינות, עכשיו הוא לוקח את זה ברצינות, יוצא לבקר בזירות, ושוב חוטף ביקורת על כך שביקורו אולי אינו רצוי, כי הוא מעורר מחלוקת, ובעיקר זה נוגע לאל פאסו, לא רק, אבל בעיקר לאל פאסו, שהיא עיר בעלת רוב היספני, עיר שהייתה מושא להתקפות של טראמפ, בגלל כניסת מהגרים אליה, ולכן שם בהחלט התחושות לא בהכרח חיוביות. בוא נשמע שוב דברים שאומר ראש עיריית אל פאסו, די מרגו.
I will continue to challenge any harmful and inaccurate statements made about El Paso. We will not allow anyone to portray El Paso in a manner that is not consistent with our history and values.
כן, הוא רוצה להיאבק בתדמית הזאת של אל פאסו ובניסיון זה לצייר אותה כמו איזה עיר חסרת חוק שבה כולם נכנסים ומשתפים באיזשהו אופן פעולה עם אנשים שרוצים להיכנס בצורה לא חוקית ממקסיקו לארצות הברית, אנשים בלי תעודות, וכמובן שהתפיסה של אל פאסו ושל כל הערים האלה לאורך החוף, לאורך הגבול, שרואות את עצמם כמעורבות באיזשהו אופן בין אמריקאיות למקסיקניות, התפיסה שלהם היא לגמרי שונה. הנשיא טראמפ הוא בהחלט נאבק עם הדימוי הזה שהוא יצר לעצמו של מי שמסית נגד הערים האלה, ולטענת גורמים מסוימים, גם מי שאולי נושא באחריות חלקית לפחות לאירוע באל פאסו, שהיה מונע באופן מובהק ממניעים גזעניים, כי אנחנו יודעים שהיורה במניפסט השנאה שלו בהחלט חזר על אלמנטים שמופיעים והופיעו בנאומים של הנשיא טראמפ, כמו למשל הרעיון הזה של פלישה לכאורה של מהגרים ממרכז אמריקה לתוך ארצות הברית. בוא נשמע קטע מהדברים שאמר הנשיא בשעתו.
This is an invasion. We're talking about an invasion of our country. Because you look at what's marching up, that's an invasion. That's an invasion.
והמושגים האלה של פלישה, כפי שאמרת, הופיעו באותו מניפסט של הרוצח מאל פאסו. זו רטוריקה שיש שמזהים אותה עם הנשיא טראמפ.
כן, בהחלט יש כאלה שאומרים, יש קשר ישיר, הנשיא עולה שוב ושוב על הבמה, מדבר על פלישה, בסופו של דבר זה מחלחל גם לשוליים הגזעניים והמטורפים ביותר, שמתרגמים את זה בצורה לא נכונה. כדאי לציין אגב שהבית הלבן קצת בימים האחרונים דילל את האמירות האלה של טראמפ, וניסה לנקות מחשבון הטוויטר שלו כמה ציוצים בנושא הזה כדי לתקן את הרושם. מצד שני, יש כאלה שאומרים, תראו, הנשיא מדבר על בעיה לאורך הגבול. זה שיש מישהו בשוליים של השוליים שמבין את זה בצורה לא נכונה, זה אולי בעיה שלו, אבל זה יהיה לא נכון להאשים את הנשיא טראמפ הזה. הנה דברים שאומר דובר הבית הלבן, הוגן גידלי.
It's ridiculous to try and make those connect in some way. You have to blame the people here who pulled the trigger.
כן, האשמים הם האנשים שמלחצו על ההדק, לא האנשים שדיברו מאחורי הקלעים או שהסיתו, וזו כמובן הגישה של הבית הלבן. מעניין לציין שמבחינת דונלד טראמפ, אנחנו רואים את זה אפילו הבוקר, הוא גם הצליח למצוא איזשהו שוויון בין הרוצח באל פאסו, שבאמת יצא למסע רצח גזעני מונע מסיבות שמאוד דומות, שמאוד נוגעות ומהדהדות מסרים של הנשיא טראמפ, לבין הרוצח מדייטון, שבחשבון הטוויטר שלו נמצאו הצהרות תמיכה גם בתנועת השמאל.
זהו, וזה באמת נרטיב שאנחנו רואים אותו,
במועמדים, כן.
זה באמת נרטיב שאנחנו רואים אותו ביממה האחרונה, שמי שאולי המוביל הגדול שלו הוא יועצו לשעבר של טראמפ, גורקה, שמקדם באמת את הסיפור הזה. צריך אבל להבחין בין שני המקרים, אולי אפילו שלושה מקרים, ויש פה לא מעט בלבול בגלל הסמיכות של שלושת המקרים.
כן, יש את המקרה כמובן של פסטיבל השום בגילרוי, שנחקר כרגע כאירוע טרור מקומי גם כן, כלומר גם כן איזשהו מניע שעדיין לא ברור בנושא הזה, אבל יש הבחנה מאוד מאוד ברורה בין דייטון לבין אל פאסו. כן, נכון שהרוצח מדייטון היה כנראה מתעניין או תומך באליזבט וורן וברני סנדרס ובאנטיפה ובעוד כל מיני דברים שהוא צייץ בטוויטר, או לפחות התעניין בהם, או עשה להם לייק, אבל איש אינו סבור שזה היה המניע שלו. החקירה מתמקדת בעובדה שזה היה אדם בעל הפרעות נפשיות שפעל אך ורק מהסיבה הזאת, בשעה שבאל פאסו איש אינו מערער על העובדה שזהו רצח ממניע גזעני, שהרוצח הצהיר על עצמו שזה מה שהוא עושה, אפילו אמר את זה לחוקרים ברגע שהוא נעצר, כך שההשוואה הזאת, הניסיון הזה לשקול בין, כמו שאם נצטט את האמירה המפורסמת של טראמפ אחרי שרלוטוויל, אנשים טובים ואנשים רעים בשני הצדדים, במקרה הזה היא לא תקפה.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
אז המתיחות, אם תרצו, בין גזעית או אתנית בתוך ארצות הברית, תמלא כמובן תפקיד חשוב במערכת הבחירות הקרובות. 5 שנים יציינו ביום שישי למהומות בפרגוסון, מיזורי, אותו אירוע שבעקבותיו אירוע הפגנות, סוערות, מהומות שנמשכו הרבה מאוד זמן, והעלו לסדר היום את ארגון Black Lives Matter. אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור אלי קוק.
שלום.
ראש התוכנית ללימודי ארצות הברית באוניברסיטת חיפה. אנחנו רואים באמת את שיח הזהויות, שיח הצבעים בחברה האמריקנית.
קודם כל זה לא רק שיח. על כל $100 שיש למישהו לבן בארצות הברית, יש למשפחה שחורה $5. כלומר, יש גם פערים מטריאליסטיים אמיתיים, שזה יוצא הרבה פער מעבר לשיח זהויות. אבל בסופו של דבר אני חושב שיש פה מגוון של דברים, ואחד מהם זה במצב הכלכלי באמת ירוד יותר של השחורים. אחר זה תהליכים ארוכי טווח שממשיכים כבר באמת עשרות שנים, שלמשל בסקאוט את פרגוסון ניו ג'רזי, פרגוסון סיינט לואיס במיזורי, אז זה מקום שלמשל פעם הייתה עיר די מעורבת, אבל הלבנים עברו לפרברים, ובעצם פה באופן חריג מה שנוצר בסוף זה משטרה לבנה מאוד, משהו פה 90% מהשוטרים היו לבנים, עם אוכלוסייה שהיא כמעט לחלוטין שחורה, וזה מתכונת כמובן לאסון ולבעיות ולמהומות. אבל מעבר לזה כמובן צריך להזכיר גם, לא שהוא המציא את הבעיות האלה, אבל אין ספק שנראה שדונלד טראמפ משלהב ואפילו נהנה מזה, כלומר אני חושב שהוא רואה בזה איזשהו דרך להסיט את הדיון למקומות שהוא נוח לו איתם. הוא אוהב ככה, למשל היה ביקורת מאוד חריפה על זה שכל פעם שהוא מצייץ את המילה שורץ, infested, בטוויטר, זה תמיד מתייחס לאנשים שחורים, כלומר יש לו שפה מאוד גזענית, אין מילה אחרת בציוצים שלו, ונראה שהוא עושה את זה בכוונה, כלומר הוא את השיח הזה, כמו שאמרת, המתח הבין גזעי הזה, טראמפ רואה בזה כנראה איזשהו יתרון אלקטורלי.
עד כמה נכונה הטענה שפשעי השנאה עלו בצורה דרמטית בתקופת כהונתו של טראמפ?
אני חושב שחד משמעית אנחנו רואים עלייה באנשים שרואים איזשהו חיבור לטרור של ה-white supremacy. אני לא חושב שיש כיום איזשהו ויכוח בקרב מומחים גם שרואים איזשהו עלייה כזו. אין ספק שאני חושב שהאנשים האלה תמיד היו שם, אבל הם היו בצללים, ובגדול אני חושב שמה שקורה בעידן של טראמפ זה שהוא נותן לזה איזושהי גושפנקה, הוא, אתה יודע, יש ביטוי באנגלית dog whistling, איזשהו משרוק, כלומר הדרך שבו הוא מדבר, השיח שהוא מרים, זה שיח שמאפשר לאנשים אלה קצת להרים את הראש, קצת להרגיש שהם לא מוקצים, וגם כמובן פשוט שפה יותר חריפה באופן כללי, אז כן, אז אני חושב שיש עלייה, אבל חשוב לציין גם שבעידן של אובמה, שהנשיא שחור בבית הלבן, זה לא בדיוק היה מצב של גן עדן לאנשים שחורים.
זהו, כי הסיפור הזה נזכיר שפרגוסון מיזורי התפוצץ בעיצומה של כהונת אובמה, הנשיא שחור בארצות הברית. אז מה קרה פה? זה אולי ציפיות שהתבדו בסופו של דבר?
אז קודם כל ספציפית אנחנו מדברים פה על האירועים שבהם שחורים מתים בצורה תמוהה ומפוקפקת בידיים של שוטרים לבנים. ה-Black Lives Matter זה מקום, זה תנועה שקמה בדבר מאוד מאוד ספציפי, וזה ההרגשה שלבנים, וזה, אתה יודע, אז יש לזה היסטוריה מאוד ארוכה בארצות הברית, מזוכר את המהומות של רודני קינג ב-91 בלוס אנג'לס, זה לא דבר חדש, אבל בעצם שאם אני שחור בארצות הברית ושוטר לבן עושה, אתה יודע, רוצח אותי או פוגע בי בצורה לא בסדר, הוא בסוף יצא מזה בלי עונש, בלי איזשהו הרשאה, ולכן בעצם המסר לאנשים אלה שזה בסדר. ובמובן הזה אני חושב שבאמת הבעיות האלה של האלימות של השוטרים הלבנים והחוסר יכולת של המערכת המשפטית בארצות הברית בסופו של דבר להביא אותם לכדי הרשאות, זה בעיה עמוקה שהיא הרבה מעבר לטראמפ, וכמו שציינת זה קרה בצורה חמורה מאוד גם בשנים שבהם אובמה היה בשלטון.
וקרה כאן עוד משהו, והוא השראה של מה שקרה במיזורי גם על מדינות כמו ישראל למשל, שגם בהם יש אוכלוסייה ממוצא מעורב, כן. וגם פה ראינו במידה רבה שיעתוק של אותם דפוסים, סרטון וידאו שמתפרסם ובו נראה שוטר לבן יורה באזרח שחור, והסיפור הזה מתפוצץ והופך לסמל למחאה.
כן, אין ספק, אני חושב וזה נקודה חשובה, אני חושב שה-Black Lives Matter באמת אחרי פרגוסון, מה שקרה, ואולי זה גם ההשפעה של ישראל, זה עבר למיינסטרים, במיוחד המיינסטרים השחור בצורה שלא נראתה כמוהו. אז רק להביא דוגמה, לברון ג'יימס, גדול השחקני ה-NBA, שבאמת בן אדם שמרוויח הרבה כסף מנייקי, לא תמיד היה בדיוק האיש הכי פוליטי בעולם, אבל אחרי כל הפרגוסון והאירועים אחרים, הוא בהחלט מתחיל לדעת עם חולצות Black Lives Matter, היו מקרים שבו אומר hands up זה, כלומר על מה שזה שאנשים מרימים ידיים ועדיים יורים בהם.
ואנחנו רואים את זה גם בפוליטיקה. בצמיחה של פוליטיקאים שחורים שהולכים עוד צעד אחד יותר קיצוני.
תשמע, התמיכה של פוליטיקאים שחורים נגד אלימות משטרית, זה לא חדש, אבל אני דווקא חושב שהחדירה יותר למיינסטרים, כמו מישהו של לברון, זה מה שמביא את הדברים האלה באמת לרמות הרבה יותר חזקות, לתעודה הרבה יותר חזקה. ופה אין ספק שאני חושב שמצד אחד חלק מזה נובע מה תקווה, אפשר להגיד, בזה שנשיא שחור שאפשר אולי לשנות בארצות הברית, ומצד שני, ללא ספק, גם האכזבה מאוד גדולה, בסופו של דבר, אני חושב, מאובמה, שאני חושב שבאמת, התחלתי עם פוליטיקת זהויות, אני חושב שבאמת, בסופו של דבר, אני חושב שההבנה הבסיסית ביותר ששחורים בארצות הברית, אולי הייתה שנשיא אחד מוכשר מאוד שחור, שמתעלה ומגיע לרמה הכי גבוהה של הפוליטיקה האמריקאית, לא בעצם מעיד על איזשהו שינוי שורשי בחברה האמריקאית.
כך שהדרך כאן עוד ארוכה, עד לשוויון המיוחל, דוקטור אלי קוקרוט, שהתוכנית ללימודי ארצות הברית באוניברסיטת חיפה, תודה רבה על הדברים.
בטח, תודה רבה לך.
אנחנו מכאן למותה של טוני מוריסון, אחד הקולות הבולטים בקרב קהילת השחורים בארצות הברית, ואנחנו אומרים שלום לנביד בראל.
שלום, שלום.
משוררת, כמעט דוקטור לספרות מאוניברסיטת תל אביב. טוני מוריסון עסקה לא מעט בנושא הזה של פוליטיקה, של זהויות וזהות הציבור השחור בארצות הברית. בואי נשמע אולי קטע מהדברים שהיא אמרה באחד הרעיונות בשנים האחרונות.
If you can only be tall because somebody's on their knees, then you have a serious problem. And my feeling is white people have a very, very serious problem. And they should start thinking about what they can do about it.
זה משפט נהדר. היא בעצם אומרת, אם אתה יכול להיות גבוה רק בגלל שאנשים קוראים על הרצפה או עומדים כנועים מולך, זה אומר שאתה לא באמת גבוה, וזה בהחלט מעורר את ההכרח להתחיל לבדוק, והיא קוראת ללבנים בארצות הברית לבדוק את עצמם. מה הבשורה שטוני מוריסון הביאה?
טוני מוריסון הייתה סופרת עם שליחות. טוני מוריסון רצתה ליצור שפה חדשה להיסטוריה המודחקת והמושתקת של השחורים באמריקה. אבל זה לא מסתיים בכך. כולם יודעים שהיא סיפרה את ההיסטוריה השחורה של ארצות הברית, אבל היא הרחיבה את גבולות הייצוג של העוול והשאיפה לחירות. דווקא בסיפורים הרדיקליים והנוקבים שלה, אין זכר לדיכוטומיה של רע לעומת טוב או טהור לעומת שטני. הגיבורים שלה מתוודעים לזהות שלהם, כשהם מתעקשים לומר אני, לעומת מציאות שמפקיעה מהם את האנושיות שלהם. וגם אהבה וגם אימהות נכללים אצלה בין רגשות המשעבדים. כשאנחנו קוראים על דמות בסיפור של טוני מוריסון שמצליחה להבקיע אל מעבר לנוכחות חנוכה ומאוחה, אנחנו מגלים אמת. כל מי שקרא את הרומן המופתי של החמדת יודע על הסוף השפחה, גיבורת הרומן סט, הורגת את ילדיה, הורגת את התינוקת שלה, מכיוון שהיא יודעת איזה גורל אגום מצפה לתינוקת הזאת, היא יודעת שהתינוקת הזאת לא תהיה שלה. זאת אומרת, זוהי מציאות שבה ילדים הם רכוש והיא מנסה באקט רדיקלי, באקט אמיץ, להפקיע מהתינוקת הזאת את גורלה המר.
והיא אומרת,
סס, התינוקת הזאת הייתה הדבר הכי טוב שלי. ופולדי אומר לה, את הדבר הכי טוב שלך, סס. את. היא מגיבה בתדהמה. אני? אני? זוהי התדהמה שאפשר לשתוק אותה, ואפשר גם ליצור מתוכה ספרות גדולה.
אז בואי נשמע אולי עוד רגע של תדהמה של טוני מוריסון, והיא ספגה, צריך להגיד, לאורך השנים לא מעט ביקורת, את עוסקת רק בנושאים של שחורים, את סופרת פוליטית, מה שכמובן נתפס אולי כניסיון לקרוא תיגר על הכישרון הספרותי שלה, לטעון שהיא מגויסת לנושא אחד. בואי נשמע מה היא עונה כשהיא נשאלת באחד הראיונות, למה את לא כותבת על אנשים לבנים?
You don't think you will ever change and write books that incorporate white lives into them substantially?
I have done.
In a substantial way.
You can't understand how powerfully racist that question is, can you? Because you could never ask a white author, when are you going to write about black people? Whether he did or not, or she did or not. Even the inquiry comes from a position of being in the center.
And being used to being in the center.
And being used to being in the center.
כן, הכתבת הליברלית הזאת לא ידעה לאיפה היא נכנסת. היא שאלה אותה, האם תכתבי ביום מן הימים גם על אנשים לבנים? והיא עונה לה, השאלה הזאת היא פוגענית, זאת שאלה של מי שרגילים להיות במרכז, או במילים אחרות של לבנים, והיא עמדה בשאלה והמשיכה לכתוב על החוויה של האישה השחורה.
כן, אמת. היא אומרת, היא גדלה על ברכי הספרות, היא הייתה ביתו של אמנם אדם קשה יום באוהיו, אבל שהיה מספר סיפורים מוכשר, והוא סיפר לסיפורי עם שעוברים במסורות שבעל פה, סיפורי עם מהמסורת האפרו-אמריקאית. אבל היא קראה את הקאנון האמריקאי והאנגלי הלבן, היא קראה את ג'יין אוסטן ואת טולסטוי, והיא קראה את מלוויל, והיא קראה את פוקנר, וגם הדהדה את את את, את התמות של פוקנר ואת של וירג'יניה וולף ב ב ב ב, ב, ב בסיפורים שהיא עצמה כתבה. היא אומרת, בראשית דרכי כקוראת, הבנתי שהאנשים השחורים לא מייצגים כלום בדמיון של סופרים אמריקאים לבנים. יש להם נוכחות אלגורית, מטאפורית, אבל תמיד מאוחה, תמיד עקומה. דרך אגב, גם כשטוני מוריסון מייצגת לבנים, והיא מייצגת לבנים בספריה, למשל ברומן שיר השירים אשר לסולומון, יש דמות של בעלת אחוזה לבנה שמסתגרת באחוזה מתפוררת בחברת המשרתת השחורה שלה, ומסיימת את חייה מטורפת מגאווה ומנרקיסיזם. זה נורא דומה לסיפור המכונן של פוקנר, ורד לאמילי. גם כשהיא עושה את זה, היא אומרת משהו מורכב הרבה יותר. זאת אומרת, היא יודעת שהשפה לא תוכל לעולם להגדיר במדויק עבדות, רצח עם, מלחמה, קורבן. אבל השפה הנכונה לספרות, לתפיסת עולמה של טוני מוריסון, נמצאת באופן שבו היא שואפת לעבר מה שלא ניתן להביע במילים.
והיא זכתה כמובן להכרה, הכרה גדולה, קיבלה את הפוליצר וגם את פרס נובל לספרות. נבית בראל, יכולנו לשוחח עוד שעות, אבל זמננו קצר לצערי. משוררת, כמעט דוקטור לספרות מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
תודה, לכו לקרוא ספר של טוני מוריסון.
בהחלט. אנחנו לקשמיר, פקיסטן מגיבה בחריפות על החלטת הודו לבטל את מעמדה המיוחד של קשמיר ההודית ומבטיחה להיאבק במהלך שהיא מכנה בלתי חוקי בעליל. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
אסלאמבד מעלה את הטון יממה אחרי שניו דלי הודיע על ביטולו של סעיף 370 של החוקה, המעניק מעמד אוטונומי מיוחד למדינת קשמיר ג'אמו, החלק ההודי של אזור קשמיר שנמצא בליבה של המחלוקת החריפה בין שתי המדינות מאז פרוץ המלחמה הראשונה ביניהן ב-1947. האזור שהיה בעת השלטון הבריטי נסיכות ג'אמו וקשמיר מחולק מאז 1952 בין הודו, פקיסטן וסין, והגבול בין הודו לפקיסטן שעובר בו הוא אחד האזורים החמושים ביותר בעולם. קשמיר ההודית מאוכלסת בעיקר במוסלמים, וכעת חוששים תושביה שביטול המעמד האוטונומי יאפשר ללא מוסלמים לרכוש שם אדמות. זהו גם החשש שהביע אתמול בנאומו בפרלמנט הפקיסטני ראש ממשלת פקיסטן אימרן חאן. לדבריו, ביטול המעמד המיוחד יאפשר להודו לשנות את ההרכב הדמוגרפי של האזור. אני חושש שהודו תבצע שם תיאור אתני, אמר ראש ממשלת פקיסטן. לדבריו, ההודים ינסו לגרש מקשמיר את התושבים המקומיים, להביא לשם זרים ולהפוך אותם לרוב, לשון אימרן חאן. כך הם יהפכו את המקומיים לעבדים, הוסיף. אימרן חאן הביע נחישות לפעול נגד המהלך ההודי בזירה הבינלאומית. אנו נספר לעולם כולו על מהות ההחלטה הזאת, נדבר עם ראשי מדינות בכל פורום אפשרי ובכלי התקשורת, הבטיח ראש ממשלת פקיסטן, והוסיף שיעלה את הסוגיה במועצת הביטחון ובעצרת הכללית של האום.
השעה הבינלאומית, בריטניה נערכת ליציאה ללא הסכם, יציאה מהאיחוד האירופי כמובן. מייקל גוב, השר המופקד על תרחיש ה-No Deal, מאשים את הקשנותם של ראשי האיחוד לא לפתוח מחדש את המסע ומתן, בעוד ממשלת אירלנד מצידה מזהירה, יציאה ללא הסכם תשנה באופן ניכר את היחסים בין שתי המדינות. שלום לכתבנו בלונדון, עידו סואן.
שלום אירן.
וזה כבר כמעט איום. נתחיל אולי באמת עם מייקל גוב והדברים שהוא אומר.
בהחלט.
I'm deeply saddened that the EU now seem to be refusing to negotiate with the UK. The Prime Minister has been clear. He wants to negotiate a good deal with the European Union, and he will apply all the energy of the government and ensure that in a spirit of friendliness, we can negotiate a new deal. But one thing is clear. The old deal that was negotiated has failed to pass the House of Commons 3 times now, so we do need a new approach. The EU must appreciate that we're leaving on October the 31st, deal or no deal.
צר לי מאוד על כך שהאיחוד האירופי מסרב למעשה להיכנס למסע המתן עם בריטניה, אומר גוב, ראש הממשלה הבהיר, כי הוא אינו מעוניין להגיע להסכם טוב, כי הוא מעוניין להגיע להסכם טוב עם האיחוד, ולשם כך ירתום את כל המשאבים על מנת להגיע להסכם חדש ברוח ידידותית. דבר אחד ברור, ההסכם הקודם נדחה על ידי בית הנבחרים 3 פעמים, ועלינו לנקוט פגישה חדשה על האיחוד, להבין שאנו עוזבים ב-31 באוקטובר, עם או בלי הסכם איראן, ולפי פלט השיחות שקיים לאחרונה בוריס ג'ונסון עם מנהיגי האיחוד, המסר שלו אליהם היה זהה לזה של גוב, ולמעשה הוא אמר שהוא מתכוון בהחלט לדבר איתם, בהחלט להגיע להסכם. האירופאים הם אלו שלא מוכנים לכך. אירופה כזכור חזרה ואמרה שההסכם של מיי הוא ההסכם היחיד שעומד על הפרק, אין בכוונתם לפתוח מחדש את הדיון על הבקסטופ, ואלה שתי הנקודות למעשה שבמחלוקת, עצם פתיחת המסע ומתן מחדש והבקסטופ. ובאירלנד, ראש ממשלה ליאו ורדקר, דווקא נשמע אופטימי יותר, הוא אמר שנו דיל אינו כורח המציאות, קיימות אופציות אחרות, כגון הגעה להסכם חדש, הערכה או אפילו ביטול של סעיף 50, בואו נשמע מה שיש לו להגיד.
There are many ways by which no deal can be avoided, either the ratification of the withdrawal agreement, further extension or revocation of Article 50. So there are a number of ways by which no deal can be avoided on the 31st of October. So I'm certainly not...
אז ורדקר אומר שהעמדה של האירים היא שההסכם עם הבקסטופ אינו עומד לדיון, אבל תמיד יש מקום לדבר. הוא אמר, הזמנתי את ג'ונסון לדבלין לדון בסוגיות הברקסיט, צפון אירלנד, היחסים הביליטרליים. עוד הוא אומר כי ברקסיט אינה שערה שחולפת, אלא סוגיה מתמשכת שעתידה להשפיע ולשנות את יחסי שתי המדינות ויחסי אירופה עם בריטניה, ושעל כך יצטרכו הצדדים לדון גם אחרי ה-31 באוקטובר. מי שהיה חריף יותר בדבריו היה שר האוצר האירי, פסקל דונאיו, שאמר כי יחסי המדינות השתנו באופן ניכר ולטווח ארוך במקרה של נו דיל. בינתיים איראן מורדים מהמפלגה השמרנית נערכים לחסום את האפשרות של נו דיל, גם במחיר של הפלת הממשלה שלהם עצמם והקמת ממשלת אחדות, וזה מוביל אותנו בעצם לסוגיה החוקתית המעניינת שמציב התרחיש הזה. מה קורה אם הפרלמנט מחליט להפיל את ראש ממשלה בהצבעת אי אמון?
אז לפי החוק בבחירות, מן הסתם.
אז זהו, זה תרחיש אחד. לפי החוק באמת ה-Fixed Term Parliament Act, חייבת לקום ממשלה תוך 14 יום, ממשלה אלטרנטיבית מהצבעת האי אמון. כשבינתיים יוכרזו בחירות חדשות. הלייבור מצידם לא ממש ססים לתרחיש הזה, מעדיפים ללכת ישר לבחירות ולוותר על הקמת ממשלת אחדות, שלטענת שרת הצללים לענייני עסקים, רבקה ביילי, תהווה בעצם חנינה עבור ג'ונסון, שהם אינם מעוניינים לתת לו. וכאן המחלוקת, ובה מככבים כרגע שני הדומיניקס, זה קצת מבלבל, אז קודם כל יש מצד אחד את יועצו הבכיר של בוריס ג'ונסון, דומיניק קאמינגס, שהוביל גם את קמפיין היציאה מהאיחוד במשאל העם של 2016, והוא טוען שג'ונסון יוכל לכפות יציאה ללא הסכם, שיכריז על הבחירות לאחר תאריך היעד של ה-31 באוקטובר. מצד שני, יש את דומיניק גרייב, לעומת זאת, שהיה היועץ המשפטי של ממשלת מיי, והוא אומר שקאמינגס לא מבין את החוקה הבריטית, ואינו מודע לדרכים בהן הפרלמנט יכול לפעול נגד ראש הממשלה, והוסיף שהמלכה בכבודה ובעצמה תיאלץ לפטר את ראש הממשלה אם לא יכבד את הצבעת האימון, ושהמלכה אינה סתם קישוט. תוך כך, מומחית בטעם המכון לממשל, קאת'רין הדון, אמרה שלא מוטלת על ראש הממשלה חובה להתפטר במקרה של אי אמון, וזה נתון לבחירתו.
או במילים אחרות, אם קיווינו שנצא מכאב הראש הזה לאחר התפטרותה של תרזה מיי, הנה אנחנו שוב נכנסים לאותו שחי, כי הבעיות נותרות אותן בעיות. עידו סואן, כתבנו בלונדון.
אותן הבעיות.
תודה.
תודה, אירן.
אנחנו לציוץ המוזר של שגריר ישראל בקרואטיה, אילן מור, זה קרה לפני ימים אחדים, והוא צייץ ברכה ליום הניצחון הקרואטי, לכאורה נשמע די הגיוני, מיד תשמעו מדוע לא, שלום לגדעון גרייף, מרצה בכיר בקריה האקדמית אונו.
שלום מרן ושלום למאזינים.
אז מהו יום הניצחון הקרואטי?
תראה, מדובר באחד האזורים הרגישים, הנפיצים ביותר בעולם, אזור שבו הסנאות, התאוב ההדדי, תאוות הרצח לא נמוגו ולא נעלמו גם בעצם היום הזה, למרות ריבוי של הסכמים. ואנחנו מדברים כאן על שני נרטיבים שונים, זה של הסרבים וזה של הקרואטים. בעוד שהקרואטים רואים באותו אירוע שאליו התייחס השגריר בו כניצחון במלחמת העצמאות שלהם, אני מדבר על שנת 95, אחת המלחמות האחרונות בקונפליקט בין שתי המדינות, הסרבים רואים בזה פצע פתוח, תבוסה משפילה, שני נרטיבים שונים וסותרים זה את זה. כך שהשגריר מור, שהוא ודאי איש מקצוע מעולה, לא היה אולי מודע לרגישות האירוע ולנרטיבים השונים שבו שני הצדדים רואים זה את זה.
כשהסרבים רואים באירוע הזה אסון של ממש, שאילץ מאות אלפים בעצם לעקור מבתיהם, הרוגים רבים, טיהור אתני לדידם.
אולי נדבר באמת על מאפייני הקונפליקט. מדובר על מלחמה ממש, אוגוסט 1995, מלחמה שגבתה את חיים של אלפים משני הצדדים. מדובר באלפי פצועים, אלפי שבויי מלחמה, אלפים רבים של פליטים שנעקרו ממקומות היישוב שלהם. מדובר בסבל אנושי, הרבה מאוד שכול, שהיה נחלת שני הצדדים, אבל בסופו של דבר הקרואטים רואים בזה את הניצחון הענק שלהם, והסרבים את התבוסה הענקית שלהם, ואי אפשר לגשר בין שתי הגישות האלה, ושתי הגישות האלה בהיסטוריוגרפיה של שני הלאומים, היא אקטואלית עד עצם היום הזה. תלוי על מה אתה מסתכל ועם מי אתה מדבר.
אז איך צריך להתנהל דיפלומט ישראלי שמנסה בכל זאת לייצר יחסים טובים עם קרואטיה?
ערן, זאת הליכה בשדה מוקשים של ממש, אין לי נוסחאות קסם, אבל ברור שמדובר על קונפליקט שבו כל צד רואה את ההיסטוריוגרפיה שלו באור שונה, והקונפליקט הזה הוא עדיין אקטואלי, למרות ההסכם, אני רוצה לדבר על הסכם ארדות, שנחתם ב-12 בנובמבר 1995, שהחזיר לקרואטיה חלק מהשטחים שסרביה או רפובליקה סרבסקה בוסניה הרצגובינה לקחו ממנה. הסכם ארדות בעצם לא פתר את הבעיה, לא הביא שלום בין שני הצדדים. זו עילה בגועשת שעל פני השטח היא רגועה כיום.
או במילים אחרות, כשאתה נכנס למדינה כזאת, תלמד טוב טוב את ההיסטוריה, ותשתדל לדבר על עצמך וקצת פחות על המדינה המארחת.
בלי שום ספק, ואני באמת לא מקנה בשגרירי ישראל בארצות הרלוונטיות, לא בסרביה, לא ברפובליקה סרבסקה, ולא בקרואטיה, ולא בבוסניה הרצגובינה. הם באמת הולכים על שטח שכולו נפיץ, שדה מוקשים של ממש, וכל מילה יכולה פה לגרום לרגישות של הצד השני. זה באמת תפקיד כפוי טובה, ואני חושב שהשגריר מור פשוט אולי לא היה מודע לנפץ שהוא דורך עליו, אבל זו נחלת האזור הזה, זה אזור של קונפליקט בלתי נגמר, בלתי נגמר.
ומי כמונו מבין ברגישויות ועד כמה סמלים הם חשובים בעידן של קונפליקט. גדעון גרייף, מרצה בכיר בקריה האקדמית אונו, תודה רבה. אנחנו רק רוצים לתת כאן את תגובת משרד החוץ לנוכח הרגישויות. הציוץ של השגריר שונה על מנת לשקף נכונה את כוונת השגריר ואת מדינת ישראל. כמובן שלא הייתה כאן כוונה, וזה כבר תוספת שלי, לפגוע לא בסרביה, לא בקרואטיה, מנסים איכשהו ללכת בין הטיפות, ולא תמיד זה כל כך מצליח. השעה הבינלאומית, התקדמות נוספת בזכויות נשים בסעודיה, מהחודש יכולות נשים לטוס בעצמן במטוס ללא גבר מלווה, מה שמובן מאליו במערב, ממשיך להיות בסעודיה, להיות פחות מקובל, סעודיה שמקפידה על הפרדה נוקשה בין המינים. עם הפרטים כתבת כאן תרבות, בר בלפר.
ערב הסעודית הכריזה ביום שישי כי תרשה לנשים בוגרות להחזיק בדרכונים, לטייל ולעבוד ברחבי העולם בלא אישורו של הגבר הקרוב. ייתכן שסעודיה מתחילה להגיב על האשמות שלילת זכויות האישה?
Before it was scared of the religious police. Like if you were sitting with someone who was your cousin or
a man.
A man. And they're not your like brother or father or whatever.
אלה אל המרני, שעדיין לובשת את הלבוש שחסוד הנדרש מנשים, אומרת כי עדיין נותרו מגבלות רבות, אך כבר אין משמר משטרתי המפקח על נשים. התקנות החדשות של הממשל הסעודי הן האחרונות בסדרת צעדים של ראש ממשלת סעודיה, הנסיך יורש עצר מוחמד בן סלמן, להסיר את דימוי הממלכה כאחד המקומות השמרנים ביותר לנשים בעולם. הנסיך מוחמד הזניק יוזמות שמטרתן שחרור ההגבלות החברתיות הנוקשות, בין השאר אפשר עריכת קונצרטים, הקרנת סרטים והצגות תיאטרון במדינה. לאחר שהממלכה הסירה את האיסור המוחלט על נהיגה נשית לפני כשנה, האקטיביסטיות לזכויות הנשים עברו לקרוא נגד מערכת המשמר הנשי שם. מדובר בשלל חוקים, תקנות ומנהגים חברתיים שיקנו לנשות הממלכה זכויות של אוכלוסיית מיעוט. עכשיו רק נותר לראות כמה מהר הרגולציות החדשות השתלבו בחברת סעודיה שבה רוב הציבור שמרן. גם לבירוקרטיה הסעודית יידרש זמן להתרגל לחוקים.
There are changes that I like, but I'm opposed to the driving.
תושב סעודי אמר כי יש שינויים שאוהב, אך עדיין דוחה את רשות אנשים לנהוג. תחת המערכת המקובלת שם עד שישי, לכל אנשים היה שומר זכרי, לרוב האב או הבעל, אך לעתים גם גבר קרוב משפחה, אשר היה חייב לאשר את נדודי האישה בעולם, את בקשתה לעבודה, או אפילו את רצונה לעבור הליך רפואי. בשנה שעברה אמר הנסיך מוחמד כי הוא שואף להקל את המשמר, אך חייב לאזן מתושבי סעודיה הקוראים לשינוי לבין תושבי המדינה השמרנים. לדבריו, הסעודים אינם רוצים לאבד את זהותם, אך רוצים להשתלב בתרבות העולמית. שינוי העוצר הנשי שפורסם ביום שישי נראה כמו התקדמות לכיוון הזה.
ועכשיו מבט לעיתוני העולם הערבי, שלום לקשב התחום הערבי עמרי חיים.
שלום אירן.
אנחנו פותחים בסערה בעיראק בטקס פתיחת אליפות מערב אסיה בכדורגל.
נכון, אז בשבוע האחרון נפתחה אליפות מערב אסיה בכדורגל. המערכת של האליפות השנה היא עיראק, ואירועי הפתיחה התקיימו בעיר קרבלה שבמדינה. רק נגיד שקרבלה היא אחת הערים הקדושות והחשובות ביותר לשיעה. בעיר הזאת נהרג חוסיין בן עלי שנחשב לבנו של מייסד השיעה. באירועי פתיחת המשחקים היו קטעים אומנותיים רבים. היו שם רקדנים ורקדניות, אומנים, וגם כנרת לבנונית אחת שנגנה את ההמנון העיראקי, וגרמה בעל כורחה לסערה גדולה במדינה וברשתות החברתיות. במטה הוואקף השיעי בעיראק הגיבו על הפתיחה של המפעל, ואמרו שאופי הטקס שבו נגנה גם הכנרת, מהווה עבירה על חוק שמירת ההקדשים ופגיעה בייחודיות הדתית של העיר. דבר נוסף שעליו התלוננו במטה הוואקף, ונטען שהוא פוגע ברגשותיהם של חלק מהאנשים בעיראק, היה הלבוש של הכנרית בעת שנגנה בטקס, והעובדה שהיא הופיעה בלי כיסוי ראש. לתגובה הזאת של הוואקף השיעי, שיצא נגד חגיגות הפתיחה ונגד הופעת הכנרת, היו תגובות נזעמות מאוד ברשת החברתית. המשתמשים שאלו למה הוואקף פשוט לא יכול לתת לצופים להנות מהגאווה שיש באירוע בינלאומי שמתרחש במדינה. הם אמרו שיש לוואקף דברים דחופים יותר שעליו לתת עליהם את הדעת, כמו המשבר בבתי הספר ובבתי החולים בעיראק. אחד המוחים על הגינוי של הוואקף כלפי הכנרת היה אוהד שהגיע עם כינור משלו לאחד המשחקים שהתקיימו בימים האחרונים באליפות. הוא אמר למצלמה, "תנו לנו לחיות, אנחנו אוהבים את החיים, אתם תחיו את חיי הדת שלכם ואנחנו נחיה את חיינו." זה באמת הראה אירוע דרמטי במדינה, הוא גם מספר לנו על ההבדלים ועל הפערים הפנימיים בחברה המוסלמית ובין מדינות ערב.
בוא נעבור מכאן לנמלטים גרסת עיראק.
נכון, אז חוץ מהגרסה העיראקית של נמלטים, אפשר לייחס לסיפור הזה גם מאפיינים מתוך הסרט השוטר הזולאי. זה מדובר באירוע שקרה בימים האחרונים, באחד ממרכזי השיטור והמעצר המוכרים בבגדד. מצלמות ההבטחה במקום תיעדו את בריחתם שלא פחות מ-15 אסירים שנעצרו אחרי שהיו מעורבים בפשעים הקשורים לסחר בסמים. הם איראן פשוט יצאו מהדלת הראשית ואיש לא עמד בדרכם. בזמן הבריחה המקום לא היה ריק מאנשי ביטחון, מצילומי מצלמות האבטחה אפשר לראות שכשהשוטרים שומעים את הרכשים מאזור הכניסה של התחנה, הם יוצאים לראות מה מתרחש ואיך להגיד, הם לא היו כל כך מבצעיים. הם הגיעו לכניסה לתחנה בגופיות סבא, חמושים בנעלי בית ובגרביים, ונראו מבולבלים וכאילו לא מבינים מה קורה. כשהאסירים ברחו מבית המעצר, הם ברחו בכיוונים שונים זה מזה, חלקם אפילו נמלטו באמצעות רכב שהיה בקרבת מקום. התגובות המזלזלות ברשתות החברתיות לא איחרו להגיע, אמרו שם שהאירוע הזה הוא רשלנות וזלזול מצידם של כוחות הביטחון בבגדד. קראו לפתוח ועדת חקירה סביב התקרית, ושר הפנים העיראקי שמע לרכשי הציבור והודיע שקצינים בכירים יעמדו בראש ועדת חקירה שכזאת. הוא גם הודיע על פיתוריהם של מפקד משטרת בגדד ועוד שני מפקדי משטרה מקומיים. עד כה 8 מתוך 15 ברחנים כבר נעצרו, פעולות נוספות מתבצעות כדי להביא את שאר הברחנים למעצר. זה בהחלט אירוע מביך מבחינת משרד הפנים העיראקי והמשטרה בעיראק.
עמרי חיים, כתב התחום הערבי, תודה רבה.
תודה רבה, אירן.
סיפור אופנתי אחד, ענקית האופנה ויקטוריה סיקרט, מוסיפה לה פנים חדשים לקמפיין מותג הפינק שלה, פניה של אישה טרנסג'נדרית, דיווחה של בר בלפר, כתבת כאן תרבות.
ולנטינה סמפאיו, הדוגמנית הברזילאית היפהפייה בת 22, הוכתרה להיות הדוגמנית הטרנסג'נדרית הגלויה הראשונה שויקטוריה סיקרט שכרה. העסקה זו משכה תגובות רבות ברשתות החברתיות. היא מגיעה כמעט שנה לאחר שממונה השיווק בחברה, אד רזק, אמר בריאיון לעיתון ווג כי תצוגת המלאכיות הסודיות השנתית של ויקטוריה סיקרט לא תוכל לעולם לכלול נשים טרנסקסואליות או נשים במידות גדולות, משום שהתצוגה מסמלת פנטזיה אשר אינן מתאימות לה.
During an interview for Vogue, Razek used the word transsexual, which is deemed outdated and offensive, and said that trans and plus-size women do not exemplify the fantasy the Victoria's Secret is trying to sell. Razek said, in part, "We market to who we sell to, and we don't market to the whole world." The backlash to such comments were immediate, with many notable LGBTQ figures, including trans models and plus-size stars, taking to social media to share their disappointment in Victoria's Secret.
Hi Victoria's Secret, it's me, Gigi Gorgeous. Shame on you.
כמובן, אד רזק התנצל לאחר מכן, וביום שני הוכרז כי היא מתפטר מתפקידו. המותג הותקף פעמים רבות על חוסר הגיוון בדוגמניותיו. על כן, העסקה סמפאיו יכולה להיות שינוי רוח במותג האופנה. סמפאיו כבר הייתה הטרנסג'נדרית הראשונה שהופיעה על עטיפת מגזין ווג, דבר שהוביל להופעות טרנסג'נדריות רבות על כריכות עיתוני אופנה. ביום שבת פרסמה באינטרנט תמונותיה מתצוגת פינק של ויקטוריה סיקרט. בין הסלבריטאים שהגיעו לתצוגה, נכחה השחקנית לברן קוקס, טרנסג'נדרית בעצמה. קוקס הגיבה על התמונות שפרסמה סמפאיו, וואו, סוף סוף. אך ולנטינה סמפאיו לא נזכרה עוד לתצוגה השנתית, ומותג האופנה עומד לפני כמה שערוריות והאשמות הטרדה מינית כנגד הדוגמניות. אתמול, ארגון Model Alliance, המגן על זכויות הדוגמניות, שלח מכתב פתוח למותג האופנה ויקטוריה סיקרט, הקורא להגן על דוגמניותיו מהטרדות מיניות של אנשי הצוות. מהחברה עוד לא נמסרה תגובה.
טוב, אנחנו נשארים בעולם ההתפשטות. הפעם האומנות המופשטת. שלום למירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם.
שלום, שלום, אירן.
אז מי באמת המציא את האומנות המופשטת? זאת סוגיה שעוסקים בה לא מעט בעת האחרונה, נכון?
נכון, וכל העולם ואשתו מדברים על אישה שקוראים לה הילמה אף קלינט. זה השם שלה, והיום המשדר שלך בכלל בעניין של נשים, לא סתם נשים, נשים שבעצם נושאות קול אחר. הילמה אף קלינט, זאת אומנית שוודית שפעלה בראשית המאה ה-20 וכנראה הייתה הראשונה לצייר אומנות מופשטת. למרות שקנדינסקי מוכרז כמי שהמציא את האומנות המופשטת, ברוח אתה יודע של השנים האחרונות שמגלים בעיקר נשים שקולן לא נשמע בגלל שהן היו נשים, פתאום גילו את האומנית הזאת שכמובן כבר לא בחיים, מתה בשנת 44 באותה שנה שמת גם קנדינסקי, והסיפור הזה הוא סיפור מופלא כי איש לא רצה אז להציג אותה, יש לה גם סיפור מעניין, היא צעירה בעקבות טרנסים, היא הייתה עושה סיאנסים, והייתה דמות שהיא ראתה מן רוח, שבעקבותיה היא הייתה מציירת ציורי ענק אגב מרהיבים, ש14 עבודות שלה עכשיו במוזיאון תל אביב, ואולי השאלה באמת ששאלתי את רותי דירקטור, עוצרת התערוכה, איך האישה הזאת נעלמה, או למה, ואיך זה קשור למה שקורה עם התגלות של נשים חדשות? בוא נשמע.
זה שלא שמעו עליה בזמנה לא אומר שהיא לא הייתה קיימת. אנחנו למדנו דבר מסוים, אבל במקביל היו ערוצים נוספים שאולי לא הייתה להם נראות, לא היה להם קול, בגלל כל מיני סיבות.
היא גם הייתה אישה.
היא חיה בשוודיה, היא עשתה סיאנסים, היא נחשבה ספיריטואליסטית. הרי בשנות ה-70 המשפחה, משפחת אף קלינט, שהיא הייתה אחראית על העיזבון, הציעה את כל העיזבון למוזיאון לאומנות מודרנית בשוודיה. מנהל המוזיאון דאז אמר, היא אומנית ספיריטואליסטית, זה לא מעניין אותי בכלל. ברור לך שהיום לו היו מציעים את זה לאיזשהו מוזיאון בעולם, כל מוזיאון היה מחבק בשתי ידיו את האוצר הזה. אבל הזמן לא התאים אז.
והתערוכה הזאת, כאמור, תוצג, מוצגת כבר כעת במוזיאון תל אביב לאומנות. מירי קרימלובסקי, תודה. אנחנו נשארים עם נשים חזקות ומשפיעות בעקבות מותה של טוני מוריסון. עכשיו קטע חדש של להקת נשים אפרו-אמריקניות ששעות על מוצאן באפריקה ועל העבדות. שלום לאיש המוסיקה העולמית שלנו, משה מורד.
שלום, שלום מרן. אכן, אלבום חדש מדובר מאוד שיצא בארצות הברית, מחזק את כל השיח בנושא זהויות, גם זהויות מגדר וגם זהויות גזע בארצות הברית. השיר שנקרא קשיבה קשיבה, מדבר על קשיבה, שפחה, כמובן מדבר על מקורות העבדות, אישה שהגיעה כשפחה לגרנדה, האי הקריבי, מגאנה, ומשם לארצות הברית, ועל המקורות שלה, וכל האלבום מדבר על המקורות בעצם. הרכב נקרא Our Native Daughters, והן מנגנות על בנג'ו, שנחשב כלי מאוד לבן, מאוד פולק רוק
אמריקאי,
אפילו רדנקס, כן. אבל האמת היא שגם הבנג'ו מקורו בעצם באפריקה, מכלי אפריקאי במערב אפריקה. אז בואו נשמע את הקטע יפהפה, זוכה להמון תהודה עכשיו בארצות הברית.
הנה.
Our Native Daughters, קשיבה קשיבה.
מוסיקת עולם, הערב בשבע, רדיו מונדו, איתך משה מורד, מה היום?
כן, תודה, היום, אני אשמיע גם את השיר הזה, ועוד הרבה מאוד דברים, אולי בעצם עוד כמה דברים לזכרה של טוני מוריסון, אני בטוח שמאוד היית אוהב את האלבום הזה.
בטוח. משה מורד, תודה.
תודה.
ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי, האחרונה בשבוע, בצוות העורכת עם אורטל, המפיקים תומר שלפניק ואורית שולץ, הטכנאים תמיר צוברי ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם, ביישומון של כאן, אתם כמובן מוזמנים להוריד אותו. מחר בשתיים בצהריים, מרחה בית, אנחנו ניפגש שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וביום ראשון עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז כל התוכניות שלנו נמצאות בדף ההסקטים של כאן, אתם מוזמנים להיכנס לשם, לעשות מינוי ולקבל אותנו ישירות לטלפון שלכם, בלי פרסומות, להתראות. Born by the grace of your strength, we have life.
Nazi's kingdom cares out. Kashiba, Kashiba. אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.